גיטין, דף ממ"ז, מתחילים בעזרת השם, שורה תשיעית מלמעלה, מספרת הגמרא על ריש לקיש. הוא שמע שיש אומה שנקראת לודים, שהיו רשעים מאוד גדולים, הם היו רוצחים ואוכלים בשר אדם, והוא רצה להרוג אותם, לחלות אותם מעל פני האדמה. מה הוא עשה? זבין נפשי ללודאי, הוא מכר את עצמו להיות אצלם, ולקח איתו שקל בעדי, חייתה, סק וגולגלת, מין עיגול כזה מאבן או מאופרת שהיה בתוך הסק. ריש לקיש אמר, גמירי, כך מקובלני, דיום הבטרה, ביום האחרון של השבוי, לפני שהורגים אותו, כל דבאי מנהיו, אבדילי, כל מה שהוא מבקש מהם לעשות, הם עושים בשבילו. למה? כי יחי דליחול אדמי, רש"י מפרש, כדי שימחול על דמו. באמת, כשהגיע יום הבטרה, ביום האחרון של ריש לקיש, אז הלודים אמרו לי, מה הניחה לך? מה אתה רוצה שנעשה בשבילך? אז הוא אמר להם, אמר להו, בעינה אני רוצה אקמתינחו, לקשור אתכם, ועוטבינחו להושיב אתכם, וכל אחד מנייכו, כל אחד ממכם, אמחי, אני יכה אותו, חייתה ופלגה, מכה וחצי עם מסק שברשותי. כנראה הם היו סבורים שהוא מכה אותם רק בסק, ומכה של סק, אולי זה לא נעים, אולי זה קצת כואב, אבל הם היו סבורים שזה לא יהיה מסוכן. אבל ריש לקיש היה גיבור חיל, קמתינו אחרי שהוא קשר אותם, ועוטבינו, הושיב אותם, כל אחד מן היו, כל אחד מהם, קדמך יחד חייתה, כשנתן לו מכה אחת, כבר הוא מת, נפק נשמתי, וחרקי לשיני, הוא חרק את שיניו מרוב כאב, זה היה נראה כמו שהם מחייכים. אז ריש לקיש אמר לי, לכל אחד מהם, אחרוכי כמחייכת בי, האם אתה צוחק עליי? אני עוד חייב לך עוד חצי מכה. עקתי פש לך גבי פלגה דחייתה. וכך בדרך הזאת קטלינו לכול, הוא הרג את כל הלודים. ונפק ועתה יצא משם וחזר לביתו. זה סיפור שריש לקיש הרג את אותם רשעים. ספרת הגמרא שדרכו של ריש לקיש כל ימיו הייתה שהוא היה יטיב כאכיל ושעתי. כשהיה לו כסף, היה לו ממון, הוא היה קונה אוכל, קונה שתייה, ולא היה שומר ממון למחר, לזמן מאוחר יותר. אמרה לברתי, אז הבת שלו שאלה אותו, למה הוא מוציא את כל כספו על אכילה ושתייה? לא בית מידי למסגלי? וכי אתה לא צריך קר או כסת לישן עליו? אז הוא אמר לה, ביתי, קרייסי קרי, כותב רש"י, ביתני ושומן שבמאי, הוא לי קר וכסת. כינח נפשי, באמת כשהגיע הזמנו של ריש לקיש להיפטר מהעולם, כל חייו הוא הרי לא שמר לעצמו ממונו, אלא היה מוציא הכל על אכילה ושתייה והצרכים שצריך. לפני שהוא נפטר, הוא השאיר אחריו שווק קבא דמוריקה, מידת קו של קרקום. וגם על זה קרא נפשי, הוא קרא על עצמו את הפסוק, יחד כסיל ובער יובדו. ככה הם הכסיל והבר, שזה גם שם של אדם חסר דעת, נאבדים, ועזבו לאחרים חילם, הם משאירים לאחרים את מה שהם השקיעו מכוחותיהם. זאת אומרת, מידת הכסיל והבר לאסוף רכוש רב, הם אינם יודעים אם בסוף יישאר ביד יורשיהם. אומרת המשנה, המוכר את שדהו, אדם מוכר שדה שיש לו בארץ ישראל לעובד כוכבים. תקנו חכמים שעליו לקנות בכל שנה מהעובד כוכבים את הביקורים אם יש בשדה פירות משבעת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר. אז צריך להביא ביקורים. מסמנים את הפרי שביקר, שגדל ראשון, וכשהוא מבשיל, שמים אותו בסל, מקשטים את הסל ומעלים את הפירות של שיבת המינים שגדלו ביקורים, מעלים אותם לירושלים לבית המקדש ונותנים אותם לכהן, שזה אחד מה-24 מתנות כהונה. גם אם הוא צריך להוציא על זה ממון רב, והוא מביא ממנו ביקורים ומעלה את הביקורים לירושלים. מה הייתה הסיבה שכך תיקנו חכמים? מפני תיקון העולם, כדי שאדם לא יהיה רגיל למכור קרקע בארץ ישראל לעובדי כוכבים. וגם אם הוא מחר, אחרי שהוא צריך להוציא כל כך הרבה הוצאות לקנות את הביקורים ולהביא אותם, הוא ודאי ידאג לפדות את השדה בחזרה. כעת הגמרא פותחת נושא, כשעובד כוכבים קונה שדה בארץ ישראל, האם הקניין הזה מועיל? ואם הוא מועיל, לעניין מה הוא מועיל? מביאה הגמרא על זה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רבא, אף על פי שאין קניין גמור לעובד כוכבים בקרקע שהוא קנה בארץ ישראל, והוא לא יכול להפקיע את הקרקע מדי חובת מעשר, שהפירות שיגדלו בקרקע חייבים במעשרות, שנאמר, הקדוש ברוך הוא אומר, כי לי הארץ, דורשים חכמים לי קדושת הארץ. וישראל שקונה פירות משדה של עובד כוכבים, בארץ ישראל חייב להפריש מעשרות. אבל לעניין מה יש קניין לעובד כוכבים בקרקע שהוא קנה בארץ ישראל, לעניין שהוא רשאי לחפור בה בורות, שיחין ומערות, כל מיני סוגים של חפירות. בור זה חפירה, שיחין זה חפירה מאורכת כזאת, מערה זה חפירה מקורה, שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ, הארץ נתן לבני האדם, לכל צורכיהם. ורבי אלעזר חולק, הוא אומר בדיוק הפוך, אף על פי שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל, להפקיע מידי מעשר. זאת אומרת, אם דעתו של רבא, שלעניין להפקיע מידי מעשר, אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל, לדעת רבי אלעזר יש קניין, ומילה אני לומד את זה ממה שנאמר, מעשר דגניך, דורשים שרק דגן שלך, של ישראל חייב, ולא דגן של שדה עובד כוכבים. אבל מה שאמר רבא, שעובד כוכבים יכול לחפור בורות שכינו מהערות בקרקע שהוא קנה בארץ ישראל, רבי אלעזר חולק על זה ואומר, אין קניין גמור לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שכין ומערות, שנאמר להשם הארץ. ארץ ישראל שייכת לקדוש ברוך הוא, והיא אינה נמכרת לעובדי כוכבים לגמרי, לעניין שיוכלו לקלקל את ארץ ישראל. במה איקה מפלגי? במה יסוד הוויכוח בין רבא לבין רבי אלעזר בנושא הראשון שהם מתווכחים? בוויכוח האם כשעובד כוכבים קונה קרקע בארץ ישראל, הוא מפקיע ממנה את החיוב מעשרות. דעת רבי אלעזר, מר סבר, מה שכתוב בדגנך זה תבועה כפשוטו. דגנך, דווקא כשהתבועה היא מהשדה שלך, ולא דגן עובד כוכבים, כשהתבועה מגיעה משדה שהעובד כוכבים קנה, היא אינה מחויבת במעשרות. ורבה, מר סבר, דגנך זה מלשון דיגון, דיגון הכוונה מלשון ערמה, שהיו לוקחים את התבועה, ועושים בה את המלאכות עד שהיו מפרידים את הגרגירים מכל הפסולת, ואז היו לוקחים את כל הגרגירים ועושים מהם ערמה כזאת, ומחליקים את הערמה, וזה אגב נקרא גם גמר מלאכה, ומרוח, זה נקרא מרוח, וכשעושים את הערמה הזאת, זה נקרא דגנך, שעל ידי הערמה הזאת, התבואה מתחייבת במעשרות, ודורש רבה, דווקא אחרי דיגון, כשהתבועה מתחייבת במעשרות, אז אני אומר דיגונך ולא דיגון עובד כוכבים. שאם התבועה הייתה שייכת לעובד כוכבים בזמן שהיא אמורה להתחייב במעשרות, היא תהיה פטורה ממעשרות, אף על פי שהיא גדלה ברשות ישראל. זאת אומרת, לפי דעתו של רבה, הולכים לפי זמן גמר המלאכה של התבועה. אפילו אם דובר כאן על שדה של ישראל, שגידל תבועה וקצר את התבועה ואחר כך מכר את התבועה לעובד כוכבים שהוא זה שעשה את הערמה והביא את התבועה לידי גמר מלאכה, התבועה הזאת פטורה מן המעשרות. וכן להפך, אם התבועה הייתה בקרקע של עובד כוכבים והוא קצר גם את התבועה, רק אחר כך ישראל הלך וקנה את התבואה, והוא זה שחייב את התבואה במעשרות על ידי שהוא זה שעשה את הערימה. אז התבואה הזאת מחויבת במעשרות. הולכים אחרי זמן גמר המלאכה, אחרי זמן שהתבואה מתחייבת במעשר. מי שהתבואה באותו זמן נמצאת ברשותו, הוא קובע האם היא תהיה מחויבת במעשר או לא. במילים אחרות, זה שהעובד כוכבים קנה את השדה, הוא לא מפקיע אותה מידי חיוב תרומות ומעשרות, אלא מה שקובע זה אצל מי הייתה התבואה בזמן שהיא אמורה להיות מחויבת במעשרות, בזמן שעושים ממנה הרמה, שעושים ממנה דיגון. אמר רבא, מינה אמינא לה, מניין אני אומר שפירות משדה שקנה עובד כוכבים בארץ ישראל חייבים במעשר. דתנן, המשנה אומרת מסכת פאה. עובד כוכבים שיש לו שדה, והוא השאיר לקט. הכוונה היא שכשאדם הולך ואוסף את התבואה בשדה, התורה מחייבת אותו לתת 3 מתנות עניים. מתנה אחת, לקט, שכשהוא הולך ואוסף את התבואה, אם נופלת לו שיבולת אחת או שתי שיבולים, אז אסור לו לחזור ולקחת. לקט קצירך לא תלקט. יש אחר כך גם מתנה שנייה שנקראת שיקחה. הוא כבר גמר לאסוף את כל התבואה, עשה מהם עומרים, כאלה מין אגודות, וכעת הוא לוקח את האגודות בחזרה אל העיר. זאת אומרת, יותר נכון, פעם ראשונה אל העיר, הוא לוקח את האגודות אל העיר, והוא שכח אגודה אחת, עומר אחד בשדה, אומרת התורה, לא תשוב לקחתה, אלא משאירים את זה לעניים. זה שכחה. המתנה השלישית נקראת פאה, שלא תחלה פאת שדך וקוצריך. זאת אומרת, כשקוצרים את השדה, להשאיר חלק מהשדה פאה לעניים. זה מצווה על ישראל. עכשיו, אם עובד כוכבים השאיר לקט, שכחה, פאה, חייבים במעשר, אלא אם כן העובד כוכבים מפקיר. מברר את הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר, של מי שייך את השדה. כשאתה אומר לקט, שכחה ופאה של עובד כוכבים. אילמה, אם נאמר שמדובר בשדה של ישראל, שהוא הלך והשאיר את המתנות האלה, ובא עובד כוכבים, ולקטינו עובד כוכבים. הוא הלך וליקט את המתנות האלה לעצמו, אולי הוא בעצמו היה עני, הוא ראה שאני מלקטים, הלך גם ליקט. ובזה המשנה אומרת, שאם הוא הלך ומחר לישראל את התבואה הזאת, הישראל חייב לעשר, אלא אם כן מה? אלא אם כן, ממשיכה המשנה שם, אלא אם כן יפקיר. התבואה הזאת חייבת במעשר, אלא אם כן יפקיר. אם מדובר כאן בלקט, שכחה ופאה של ישראל, הרי מה עושה ישראל כשיש לו לקט, שכחה ופאה? הוא מפקיר אותם, לעניים. אז מה שייך להגיד, אלא אם כן יפקיר? המפקירי וקיימי, הם כבר מופקרים ועומדים. בהמשך, הגמרא תתרץ את זה. אבל בהתחלה רצה רבא להוכיח מכאן אל עליו, חייבים לפרש שהמשנה מדובר שהשדה היא של עובד כוכבים, והוא זה שהניח את המתנות האלה. ולקטינו ישראל, בא ישראל וליקט את המתנות עניים. והיות ועובד כוכבים לא מחויב להפקיר לקט, שכחה ופאה, לכן תמה דהפקיר, אם הוא הלך והפקיר ממש את אותה תבואה, אז באמת היא ניתה פטורה מן המעשר. לא יפקיר, אבל אם הוא לא יפקיר, אז התבואה הזאת חייבת במעשר. רואים מכאן שאפילו שזה שדה של עובד כוכבים, הוא לא קונה אותה להפקיע אותה מידי חיוב מעשר. דוחה הגמרא לא. לעולם אפשר לבאר שמדובר כאן באופן שזה שדה של ישראל, שהוא הניח לקט, הוא הניח שכחה והוא הניח פאה. והוא הניח את זה בשביל ישראל. ובא לכאן עובד כוכבים, והוא ליקט, לקטין הוא עובד כוכבים. ודיקה אמרת על מה ששאלנו, המפקרי ויקאימי, מה שייך לומר שאם יפקיר אז זה יהיה פטור במעשר, אבל בלי זה חייב? התשובה היא, נהי דמפקרי הדעת עד ישראל. אמנם לקט, שכחה ופאה, בעל השדה מפקיר אותם על דעת שיבואו עניי ישראל וילקטו. אבל הדעת הדעובד כוכבים, על דעת שילקטו מהם עובדי כוכבים, מי מפקרי וכי יפקיר על דעת זה? ולכן אם לקטו עובדי כוכבים זה נחשב הפקר בטעות, ולכן זה אינו נחשב הפקר, ולכן זה חייב במעשרות. אז אם כן, מהמשנה הזאת אין הוכחה לדברי רבה שפירות שקונים משדה של עובד כוכבים חייבים במעשר. מנסה הגמרא להוכיח מהוכחות אחרות האם מה שלוקחים משדה של עובד כוכבים חייב או פטור ממעשר. תשמע, ישראל שלקח שדה שהיא כבר הייתה זרועה בתבועה, הוא לקח אותה, קנה אותה מעובד כוכבים, וכבר התבועה הייתה באמצע גדילתה. מה קובע בתבועה לעניין מעשר? הבאת שליש, זאת אומרת כשגדל שליש, אז זה קובע לעניין מעשר. זה יכול להיות נוגע לעניין שרוצים לדעת לאיזה שנה שייך את התבועה הזאת. אז אנחנו אומרים שהולכים לפי השנה שהתבועה הביאה שליש, גדלה שליש. אז גם כאן לעניין, כדי לדעת בבעלות מי גדלה התבועה, הולכים גם אחרי הבאת שליש. אז אם קנה ישראל את השדה הזאת עד שלא הביאה התבועה שליש, וחזר הישראל ומחרה לא לעובד כוכבים, מי שהביאה שליש, הסיפור היה כזה. הייתה שדה של עובד כוכבים, הוא הלך וזרה שם תבועה, והתבועה התחילה לגדול, והיא עדיין לא גדלה שליש. בשלב הזה הוא הלך ומחר את השדה לישראל, וישראל המשיך לגדל את התבועה, והיא גדלה שליש. אחרי שגדלה שליש, הלך ומחר אותה שוב לעובד כוכבים. חייב את השדה במעשר, אם ישראל קונה מהפירות האלה הוא חייב לעשר אותם, כי בזמן שהם הביאו שליש, הם היו ברשות ישראל. שכבר נתחייבה השדה במעשר כשהביאה שליש ברשות הישראל. מדייק את הגמרא מהברייתא הזאת, רק באופן כזה שכבר נתחייבה השדה במעשר כשהייתה ברשות הישראל, נתחייבה אין, אז היא באמת מחויבת במעשר, כי בזמן הבאת השליש, שזה הזמן הקובע למעשר, היא הייתה ברשות הישראל. אבל אם לא נתחייבה במעשר, אם כשהביאה שליש הייתה ברשות העובד כוכבים, תדייק מדברי הברייתא, שהיא לא מחויבת במעשר, אתה רואה מכאן שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מדי חיוב מעשר. דוחה הגמרא, אמנם אתה צודק שיש מכאן הוכחה שעובד כוכבים יש לו כוח להפקיע בשדה בארץ ישראל, לא ברור שזה ממש ארץ ישראל, אבל יש לו כוח להפקיע מדי מעשרות. אבל אחא במאי עסקינן בסוריה, מדובר כאן בארם צובה, שזה חבל ארץ שכבש דוד המלך, ויש ויכוח בין התנאים האם זה הפך להיות חלק מקדושת ארץ ישראל. כסבר התנא של הברייתא שהכיבוש יחיד שדוד המלך כבש בלי כל עם ישראל את אותה חבל של ארם צובה, לא שמי כיבוש, זה לא נחשב כיבוש להיחשב כחלק מארץ ישראל מהתורה, ולכן מהתורה סוריה נחשבת כמו חוץ לארץ והיא פטורה ממעשר. חכמים חייבו שיפרישו מעשר מאותם שדות שבארם צובה, אבל מכיוון שהחיוב הוא רק מדרבנן, אז הם גם תקנו שלעניין זה אם עובד כוכבים קונה את השדה, השדה כן תהיה פטורה ממעשר, שהוא יכול להפקיע את השדה מידי חיוב מעשר. מנסה הגמרא להוכיח מברייתא נוספת, האם כשעובד כוכבים קונה שדה בארץ ישראל הוא מפקיע אותה מדי מעשר או לא, תשמע, ישראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות והלכו וגידלו תבועה בשדה, ואחר כך באים ומחלקים ביניהם, כל אחד מקבל חצי. האם צריך להפריש תרומות ומעשרות? החלק של העובד כוכבים לא מחויב בתרומות ומעשרות. החלק של ישראל מחויב בתרומות ומעשרות. זה פשוט כאן בברייתא. תכף הגמרא תפרש האם יש מכאן הוכחה מזה שהחלק של העובד כוכבים פטור מתרומות ומעשרות, שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר? אבל זאת העובדה שהברייתא הזאת מקבלת כדבר פשוט, שהחלק של העובד כוכבים פטור מתרומות ומעשרות, והחלק של הישראל חייב. השאלה היא איך מחלקים את זה. דעת רבי, שבכל גרגיר וגרגיר, בכל חיטה וחיטה, יש חלק של העובד כוכבים וחלק של הישראל. תבל וחולין, תבל שאסור באכילה עד שייתן מעשר, וחולין שפטור ממעשר, מעורבים זה בזה, דברי רבי. ולכן, יש כאן שתי הלכות. הלכה ראשונה, שאפילו מי שקונה מהעובד כוכבים, מהחלק של העובד כוכבים, חייב בתרומות ומעשרות. והלכה שנייה, איך מפרישים תרומות ומעשרות? אתה לא יכול לקחת פירות אחרים, תבואה אחרת, ולהפריש על זה. כי זה חלק ממנו פטור. אתה לא יכול להפריש מזה על תבואה אחרת, מאותה סיבה. אלא מפרישים מזה על זה. אתה חייב להפריש מהתבואה הזאת עליה בעצמה. אתה לוקח מהתבואה הזאת תרומות, מעשרות, כל מה שצריך. כך דעתו של רבי. רבן שמעון מגמליאל מסכים שהחלק של עובד כוכבים פטור מתרומות ומעשרות, רק הוא לא מסכים עם רבי שבכל גרגיר יש חלק לעובד כוכבים וחלק לישראל. אלא אחרי שחילקו את התבואה, סובר רבן שמעון בן גמליאל שמה שמגיע לרשות העובד כוכבים מתברר שכבר מעכשיו זה גדל ברשותו, ומה שגדל ברשותו של ישראל מתברר שכבר בהתחלה זה גדל ברשותו. יש ברירה. זה השם של המושג הזה. ולכן, החלק של העובד כוכבים כולו חולין ופטור ממעשר, והחלק של ישראל כולו תבל וכולו חייב במעשר. עד כאן לא פליגי, כל הוויכוח בין רבי לבין רבן שמעון מגמליאל, אלא רק בעניין הזה, דמר סבר, דעתו של רבן שמעון מגמליאל, שיש ברירה. אנחנו אומרים שאחרי שחולקים ביניהם, מתברר שכבר מההתחלה כל מה שכל אחד קיבל היה שלו כבר מההתחלה. ודעת רבי, מר סבר, אין ברירה. זה שאתה חולק עכשיו, זה לא מברר שהחלק שקיבלת היה שלך וכבר גדל ברשותך, אלא כל גרגיר יש בו עירוב של חלק של ישראל וחלק של עובד כוכבים. אבל בדבר אחד הם מסכימים, דקול לאלמה, יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. החלק של העובד כוכבים לפי שניהם הוא חולין, הוא פטור ממעשר. לכאורה יש מכאן הוכחה לדעתו של רבי אלעזר, שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר. דוחה הגמרא גם את ההוכחה הזאת, אך הנמי גם את הברייתא הזאת אפשר להעמיד שזה מדבר בסוריה, והתנא הזה כסבר, כיבוש יחיד שכבש דוד המלך את סוריה, לא שמי כיבוש, אין שמו כיבוש לעניין שהמקום הזה חייב במעשר מהתורה, אלא הוא חייב רק מדרבנן. ומה שחייב מדרבנן הם כן תקנו שקניין עובד כוכבים יפקיע מידי חיוב מעשר. אמר רבי חייא בר אבין, תשמע, בוא ותשמע הוכחה מהמשנה שלנו, לדעתו של רבי אלעזר, שעובד כוכבים שקונה שדה בארץ ישראל, מפקיע אותה מחיוב תרומות ומעשרות. משנה אומרת, המוכר שדה הוא לעובד כוכבים. ישראל שמוכר שדה שלו בארץ ישראל לעובד כוכבים. תקנו חכמים, כדי שלא ימכרו שדות בארץ ישראל לעובדי כוכבים, שהישראל לוקח ומביא ביקורים. הוא חייב כל פעם לקנות את הפירות ביקורים מהעובד כוכבים מהשדה. פירות משבעת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר, חייבים בביקורים. כשהפרי הראשון גדל, מסמנים אותו, ואחר כך מעלים אותו לבית המקדש, מביאים את זה לכהן, אחד מהמתנות שנותנים לכהונה. ואם העובד כוכבים דורש ממון רב, חייב הישראל לתת לו כל סכום שמבקש, כדי שהישראל יחליט שהוא חייב לקנות את השדה בחזרה מעובד כוכבים. מפני תיקון העולם, שלא ימכרו שדות לעובדי כוכבים בארץ ישראל. מדייק את הגמרא, מפני תיקון העולם אין. רק מפני תיקון העולם הוא חייב להביא ביקורים. אבל מדאורייתא הוא לא חייב, מוכח שהעובד כוכבים הפקיע מהשדה את חיוב מצוות התלויות בשדה, כמו תרומות ומעשרות. ביקורים זה אחד מהמצוות האלה. ביקורים ותרומות ומעשרות, היינו אח, זה הרי זה דומה לזה. אמר רבשי, לעולם יכול להיות שגם מהתורה הוא מחויב להביא ביקורים, כי באמת עובד כוכבים לא מפקיע את השדה מהחיוב כשהוא קונה את השדה. מה שכתוב כאן מפני תיקון העולם, כי היו כאן שני שלבים בתקנות. שתי תקנות אבו. מעיקרה, בהתחלה, היו מקיימים את הדין של מהתורה, וקונים את הפירות מעובד כוכבים, מביאים מהם ביקורים. כי מחרת לעובד כוכבים שדה, אבל הפירות שם, שהם ביקורים, איך, אתה חייב לדאוג שהם יבואו לידי הכהן, אז תלך ותקנה אותם. באמת אנשים היו קונים. קיימים את הדין דאורייתא וקונים את הפירות מהעובד כוכבים, מביאים מהם ביקורים. אבו מייטי מדאורייתא. אבל כיוון דחזו, ראו חכמים, דקמי יקרי ומזמני, לפעמים קורה שמוכרים שדות בארץ ישראל לעובדי כוכבים, דסברי בקדושותיו קיימן, הם רואים שחייבים לתת ביקורים מהשדות, אז הם מבינים שהארץ נשארה בקדושתה, והם סבורים שאין שום עונש על מה שהם הלכו ומכרו את השדה הזאת לעובדי כוכבים, תקינו לו, אז חכמים תקנו בהתחלה, בשלב הראשון, דלא לייטו, שלא יביאו ביקורים, לא יביאו ביקורים משדה שנמכרה לעובד כוכבים, וכיוון שהם הבחינו שהמחירה הפקיעה את השדה ממצוות, הם ימנעו מלמכור את השדה, כי יהיה להם רגש לעניין הזה, שהם הולכים ומפקיעים פה שדות מקדושת ארץ ישראל. כיוון דחזו, כיוון שראו חכמים, דמן דלא סגילי, מזבן, מי שאין לו מספיק פרנסה, מוכר את השדה שלו לעובד כוכבים על אף התקנה, וכמשתק אן ביד עובדי כוכבים, השדות היו נשארות ביד עובדי כוכבים לעולם, כי לא הייתה סיבה לישראל לחזור ולקנות אותם בחזרה. הדר תקינו להו, חזרו חכמים ותקנו להם דלייטו, שהביאו ביקורים מהשדות שנמכרו לעובדי כוכבים כמו הדין מהתורה, כדי שיהיה להם תורח, ומחמת התורח הזה הם יחזרו לפזות את השדה מעובדי כוכבים. עכשיו הגמרא פותחת דיון חדש בעניין קניין פירות. אדם יש לו שדה, הוא רוצה שהשדה תישאר אצלו, אבל הוא צריך עכשיו ממון, כסף, הוא הולך ומוכר למשקיע את השדה רק לעניין פירות. הקרן, השדה עצמה נשארת של המוכר. הפירות רק הם יהיו אצל הקונה. השאלה היא לעניין ביקורים. אדם שמביא ביקורים, אז הוא אומר, כשהוא מביא את הביקורים לבית המקדש, מקרא ביקורים. ובתוך מקרא ביקורים הוא אומר, האדמה אשר נתת לי. אז בשביל זה האדמה של הביקורים צריכה להיות שלו. מודל הקדוש ברוך הוא על האדמה שהוא נתן לו. שאלה היא, אדם שקנה את השדה רק לעניין פירות, האם הוא יכול לומר, האדמה שנתת לי? מביאה הגמרא בזה שתי דעות. התמר, המוכר שדה הוא לפירות, והקונה רוצה להביא ביקורים. רבי יוחנן אמר, מביא ביקורים, וקורא גם את פרשת מקרא ביקורים. לפי דעת רבי יוחנן, קניין פירות זה כמו קניין הגוף. זה שאתה קונה, שתהיה לך זכות לאכול פירות מהשדה, זה נחשב כמו שהשדה היא שלך. וריש לקיש אמר, לא, הוא לא יכול לקרוא מקרא ביקורים. הוא מביא ביקורים מהשדה, ואינו קורא את פרשת ביקורים. למה רבי יוחנן אמר, מביא וגם קורא? כי הוא סובר, הקניין פירות שהוא קנה את הקרקע, מחשיבה את הקרקע כמו שהיא בבעלותו, כמו קניין הגוף דמי. למה? כי עיקר השדה היא לפירותיה, ומכיוון שהפירות הם עבורו, זה נחשב כמו שהשדה שלו. ריש לקיש אמר, אתה יודע למה הוא לא יכול לקרוא? אפילו שהוא מביא ואינו קורא, כי קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, זה לא כמו שהוא קנה את הגוף של השדה עצמה, הוא לא יכול לומר את האדמה שנתת לי. מביאה הגמרא ברייתא, שלפי לשון אחד זה ראיה לרבי יוחנן, ולפי לשון אחר, בדיוק הפוך, זה ראיה לריש לקיש. אז לפי הלשון הראשון, איתיווי רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן הישיב והקשה מהברייתא הזאת לריש לקיש. התורה אומרת, כשאדם מביא ביקורים לבית המקדש, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, ולביתך. מה זה ולביתך? זה בא ללמד שאדם מביא ביקורי אשתו. אדם התחתן עם אישה, היו לה נכסים, היא הכניסה אותם לרשות הבעל בדין נכסי מילוג, שהכוונה היא שהקרקע נשארת שלה, רק הבעל אוכל פירות. אז כשהבעל מביא מהפירות האלה ביקורים, הוא קורא פרשת ביקורים. מה אתה רואה מכאן? אומר רבי יוחנן לריש לקיש, שאפילו שהבעל יש לו רק עניין פירות בנכסי מילוג, בנכסים של אשתו, זה כמו שיש לו קניין בגוף של השדה עצמה. אמר לריש לקיש, זה לא ראיה. יכול להיות שקניין פירות זה לא נחשב כמו קניין הגוף. שאני אתם, שם זה שונה. דכתיב, כי התורה כותבת, ייתור הוא לביתך. שמביאים ביקורים גם מהשדה של האישה. ועד הרבה, מזה שהתורה הצריכה לרבות, שמפירות של שדה של האישה, אפשר לומר מקרא ביקורים, זאת הוכחה שבדרך כלל, קניין פירות זה לא כקניין הגוף, וזה מביא אותנו ללשון השני, איקא דאמרי, שהברייתא הזאת, איתיבי רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, אומר רבי שמעון בן לקיש, יש לי הוכחה מברייתא, שקניין פירות לא נחשב כמו קניין הגוף, שזה שיש לך זכות לאכול פירות, זה לא אומר שהשדה היא שלך, כי צריך ריבוי מיוחד, ולביתך, שזה מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא, שיש לו בנכסים של אשתו זכות רק של פירות. תדייק מזה, דווקא הטעם, דווקא בפירות של נכסי אשתו, הוא דכתיבו לביתך, שדורשים את זה מיתור מיוחד, אבל בעלמה, משמע שבשאר קניין פירות, הוא לא יכול לקרות, כי זה לא נחשב שיש לו קניין בשדה עצמה. אמר לי רבי יוחנן, עד רבה, תמה דידינמי, מאחה קיימנה. התורה מלמדת אותנו שהבעל שיש לו קניין בפירות של נכסי אשתו, זה נחשב כמו שהנכסים הם שלו. אז זה מלמד אותנו שקניין פירות כקניין הגוף, זה דווקא ההוכחה שלי. הביאה הגמרא איתיבי קושיה נוספת שהקשה ריש לקיש על רבי יוחנן. יש לי הוכחה שאם אדם יש לו קניין בפירות, זה לא אומר שהשדה היא שלו. ולכן הוא לא יכול לומר, הבאתי מראשית כל פרי האדמה שנתת לי, ולא נחשב שהאדמה היא שלו. מאיפה הרי היה? מברייתא. היה בא בדרך לירושלים. ביקורי אשתו בידו, יש לו פירות. ביקורים מהפירות של נכסי מילוג של אשתו. ושמע שמתה אשתו, כבר הייתה בת 120, אחרי חיים טובים ומאושרים, ונפטרה בסביבה טובה. בכל זאת מביא ביקורים וקורא, מקרא ביקורים. תדייק מכאן לכאורה, שרק אם מתה אין, ברגע שהיא מתה, הוא ירש אותה, אז האדמה שנתת לי. אבל אם היא לא מתה, תדייק מכאן שלכאורה, הוא לא יכול לומר האדמה שנתת לי, כי יש לו רק זכות בפירות, זה לא נחשב שהשדה היא שלו. דוחה הגמרא זה לא ראיה. אפשר לומר, כמו דעתו של רבי יוחנן, שאם יש לך קניין בפירות, זה נחשב כמו שהשדה היא שלך לעניין מקרא ביקורים. הוא הדין, ולכן הוא הדין דאף על גב דלא מתה. גם אם הוא היה מביא את הפירות של הביקורים, ואשתו בחיים, גם היה קורה. והחידוש הוא שאף על פי שבין הזמן שהוא לקח את הביקורים, לבין הזמן שהוא הביא את זה לבית המקדש, היא מתה. היא צריכה הברייתא הייתה צריכה לחדש לנו, שהוא עדיין קורא מקרא ביקורים. כי היה עולה בדעתנו, סקה תחמינה, לגזור שלא יקרא משום הדין דרבי יוסי בר חנינה, דאמר רבי יוסי בר חנינה. הוא אומר הלכה כזאת, אם בעל השדה בצרן, כתף את הענבים של הביקורים בשדה שלו, ושגרן, הוא שיגר את הפירות לירושלים על ידי ביד שליח. ומת השליח בדרך, ובעל השדה בעצמו הלך והביא את הפירות לירושלים. הוא מביא את הביקורים ואינו קורא, שנאמר, ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך. וזה כאילו שכתוב, ולקחת והבאת. זה בא ללמד שלא קוראים פרשת ביקורים עד שתהיה לקיחה והבאה באדם אחד. וכאן, מי זה שלקח? השליח. מי זה שהביא? בעל השדה. כי זה השליח לא יכל להמשיך בדרך, אז בעל השדה המשיך את החלק השני של הדרך. כיוון שזה לא נעשה באדם אחד, הוא לא קורא מקרא ביקורים. אז הייתי סבור שבמקרה שבו אדם שלקח את הפירות של הביקורים, אשתו הייתה עדיין בחיים, והבעלות בשדה עצמה היא של האישה. ועכשיו כשהוא בדרך, לפני שהוא הביא את הביקורים לבית מקדש, היא מתה, אז הוא יש לו כעת בעלות על השדה עצמה. הייתי סבור שזה כמו שעכשיו שני אנשים, זה לא אותו אחד שלקח, הוא זה שמביא. כמה שמלן שזה כן עכשיו שזה אותו אחד שלקח, הוא זה שמביא. אבל ודאי שלפי דעת רבי יוחנן, גם אם אשתו הייתה בחיים שמחה ומאושרת כל הדרך, ודאי שכשהבעל מביא את הביקורים לבית המקדש, הוא יכול לקרוא מקרא ביקורים, האדמה שנתת לי. עד כאן דף ממזיין.